אתם עם SBS בעברית. ואנו משוחחים עכשיו עם מיכאל שמיר ממלבורן. שלום מיכאל.
שלום עמית.
אנחנו שוחחנו בעבר, אתה מומחה לענייני מזרח תיכון, אתה גם נותן הרצאות בנושא. בוא תזכיר למאזינים שלנו במה אתה עוד עוסק.
אוקיי, אני מרצה למדע המדינה באוניברסיטה לגיל השלישי. אני מומחה לסין, אוקראינה, מזרח תיכון, אירופה, ישראל. ובנוסף לזה אני פסיכולוג, ואני נותן קורסים להורים למדבגן.
אוקיי, היום אנחנו רוצים לשוחח על הנושא האיראני, ולאחרונה אנו קוראים ושומעים יותר על האיום האיראני במזרח התיכון. לפני מספר שבועות טען הרמטכ"ל הישראלי שישראל ערוכה למבצע צבאי בעת הצורך, והאיראנים מצידם הציגו טיל חדש שיכול לחמוק מהמקם הישראלי. ממש עושה רושם שישנן הכנות למשהו יותר גדול. בוא תעשה לנו קצת סדר, מה בדיוק קורה כעת באיראן של שנת 2023? האם האיום קרוב מתמיד, והאם למזרח התיכון יש באמת צורך לחשוש?
קודם כל, איראן היא סף גרעינית, היא לא מצב שהיא מתחילה לעשות משהו בגרעין, היא סף גרעינית, זאת אומרת, יש לה 83% ההשערה, מה שצריך לנשק גרעיני זה 90%, היא יכולה לעשות את זה תוך שבועיים, זה רק עניין של החלטה שלה. הבעיה העיקרית של איראן זה איך להוביל את הצצה, וזה טיל שישראל לא תוכל להפיל אותו, זה אחד. שתיים, היא צריכה מרעומים מיוחדים לנושא הגרעיני. שלוש, היא צריכה גם חומר בקיע, שהוא מתחיל את כל התהליך של הגרעין. את כל זה יכולה לקבל, היא עובדת עם קוריאה הצפונית, והיא עובדת עם סין. כך שהיא יכולה לקבל את זה מהם, ויכול להיות שהיא יכולה גם לקבל את זה מהרוסים בהקדם. יש שם שתי בעיות. אחת, אנשים כל הזמן מתעלמים מהבעיה הרגילה של איראן. כי לאיראן יש 4 מפעלים לייצור כימי ביולוגי. 4 מפעלים גדולים. כימי ביולוגי. 2, יש לה 3 מפעלים גדולים מאוד לייצור טילים עם צפון קוריאה. וזה מוגן מאוד. ועוד מפעל גדול מאוד שיש להם לייצור טילים עם סין. עכשיו, הבעיה הגרעינית זה לא רק החומר הבקיע, זה הרש"ק, הראש הקרבי, שיש לו אלמנטים של פיצוץ, תחילת התהליך של הפיצוץ הגרעיני הוא פיצוץ של חומר נפץ שהוא היי ספיד, חומר נפץ מיוחד, שהוא נמצא במעטפת. אתה מבין? ואת זה הם פיתחו כבר בשנת 2000, ועל זה עלו כבר, אבל האמריקאים כמו האמריקאים. עכשיו, זה בעיה מאוד קשה, ויש מרעומים מיוחדים, ואת המרעומים המיוחדים הם יכולים לקבל, יכול להיות מרוסיה עכשיו, כמעט בטוח מצפון קוריאה, כמעט בטוח, תמבין, כי צפון קוריאה צריכה כסף ונפט, ולכן היא מקבלת כסף ונפט, ואז שואלים איך היא יכולה להרשות לעצמה מה שהיא עושה, מהכסף הזה ומהנפט. וסין מעורבת עמוק בזה, כי סין גם זקוקה לנפט, וסין רוצה דריסת רגל במזרח התיכון. ולא מעניין אותה אם יהרגו כמה מיליונים. אז זה הבעיות העיקריות שיש.
התמונה כאן הרבה יותר גדולה לפי מה שאתה מתאר. עושה רושם שכל הדיבורים עם ארצות הברית וההסכמים שנחתמו ב-2016, וגם הפקחים שמבקרים במתקנים של איראן, ממש לא מזיז להם. זאת אומרת, הם בשלהם ואין אף אחד שיעצור אותם.
איראן כל הזמן פועלת לנשק גרעיני, אין ספק בכלל, והיא גם מנסה לרמות את הסוכנות הבינלאומית לנשק אטומי. והם הצליחו לגלות שרידים של 83% העשרה באזור של פורדו. יש שני מקומות, פורדו ונתנז. נתנז זה הבעיה העיקרית, כי זה מקום עמוק מאוד, ועכשיו מעמיקים את זה ל-100 מטר. כך שגם הפצצות האמריקאיות לא יכולות לחזור את זה.
תגיד, מה לגבי דבריו של הרמטכ"ל הישראלי, שטען לאחרונה שישראל ערוכה למבצע צבאי, האם הוא מרמז על משהו שהוא מתקרב, ומי יכול לעשות את ההחלטה הגורלית?
הרמטכ"ל הוא לא בעמדה שהוא יכול להביע דעה אם הולכים למלחמה או לא הולכים למלחמה. סך הכל התפקיד שלו זה להכין את הצבא. ולכן מה שהוא אומר בעצם הוא מאוד זהיר, הוא יותר מדי זהיר אפילו. הדרג המדיני, אם אתה שומע את נתניהו או אתה שומע את שר הביטחון, הם שבעצם יקבעו אם הולכים לעשות את המבצע או לא הולכים. אגב, המבצע הזה הוא בסדרי גודל יותר מורכב מהמבצע שהיה בעיראק, בבגדד, ב-1981 נגד סדאם חוסיין. זה מבצע בסדרי גודל אולי הכי מסובך שיש היום על פני הגלובוס.
מיכאל, אתה שירתת בתקופה היא בחיל האוויר בתור רב סרן. בוא תספר לנו איך אתה קשור לתקיפה בעיראק בשנת 1981.
מה שמותר לי לומר, שאני הייתי מהראשונים שאנחנו גילינו את כל העניין הגרעיני של סדאם חוסיין. כמובן שקיבלנו מידע מה שהיו צריכים לקבל את המידע, ואנחנו התחלנו לפעול למנת לשכנע את הדרג המדיני שאכן יש שם בעיה קשה.
מה היה תפקידך אז?
הייתי רב סרן והייתי ראש מוזר תקיפה באותה תקופה.
אתה נתת הרצאה מאוד מעניינת השבוע, בדיוק על הנושא הזה, על ההשוואה בין התקיפה אז ב-1981 לבין המצב באיראן של היום. בוא תספר לנו על מה דיברת.
הנושא היה בעיקר על כל המורכבות שיש לאיראן כיום, מול המבצע שהיה ב-1981, שהיה מורכב בפני עצמו, אבל היה הרבה יותר פשוט מהמבצע של היום. לכן ההרצאה היא סיפרה על המתקנים, מתקני הגרעין קודם כל, המתקנים של הטילים, המתקנים של צפון קוריאה שנמצאים באיראן, ומפתחים את הטילים האלה, ויש גם מפעל ענק של סין שמפתח את הטילים האלה. בנוסף לאיראן יש יכולת של נשק כימי ביולוגי, כך שהיא לא רק מאיימת על ישראל בטילים רגילים או בטילים אחרים, היא יכולה גם להעיף על ישראל נשק אטומי ביולוגי בלי שום בעיה.
תראה, כל מה שאנחנו רואים ושומעים מאיראן וסין, זה כמו מעין פרופוגנדה, כמו בצפון קוריאה. הם לא הוכיחו שום דבר, הם רק עושים שרירים ללא כל הוכחות צבאיות.
זה אין פרופגנדה, כל מי שיודע ובקי, ויש מפות, אפשר גם לגלות את זה אגב באינטרנט, מי שיודע לחפש, והכל גלוי שם, יש הרבה דברים שהם גלויים, לא צריך להיות ב-CIA על מנת לגלות את זה. המצב הוא הרבה יותר חמור והרבה יותר מורכב ממה שהעיתונות מדברת עליה.
מה אתה חושב שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
לדעתי לישראל אין שום ברירה, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עד הסוף, אבל לישראל אין היום שום ברירה, היא חייבת לפחות לבטל את האיום הגרעיני, זה אומר שהיא יכולה רק לעכב אותו, היא לא יכולה לבטל אותו, היא יכולה לעכב אותו כי איראן יש לה מספיק קשרים לקבל חומר מצפון קוריאה, או לקבל מסין, אני לא חושב שסין כל כך תסתכן, כי יש לה בעיה עם ארצות הברית היום, בצד המזרחי יותר, אבל צפון קוריאה זקוקה לכסף, והיא זקוקה לנפט, בצפון קוריאה אנחנו יודעים בדיוק כמה סיכונים שהיא מסוגלת לקחת, וזה הסכנה שאיראן, שהיא שיעית קיצונית ביותר, ויש לה מטרה אחת לחסל את מדינת ישראל, לחסל את היהודים בכלל, והיא מצהירה על זה כמו שהילר הצהיר על זה בעבר, ואני מאמין להם, ולפי מה שאני רואה, אם אני מסתכל על המפה של איראן, איראן היא מלאה בנשק גרעיני, ומלאה בטילים, מלאה בכל מה כל מה שהם צריכים יש להם כבר.
זאת אומרת, מלחמה גדולה במזרח התיכון, האם ישראל לבד, ומה עם ארצות הברית?
מלחמה כלל עולמית זה יכול להיות גם בקטע של אוקראינה, לאן שזה יתפתח, או שבקטע של טייוואן, כי ארצות הברית, זאת הבעיה של ארצות הברית, ארצות הברית נמצאת עכשיו בשנת בחירות בכלל, וזו הבעיה העיקרית עם ארצות הברית, ארצות הברית צריכה עכשיו שקט, ולא מעניין אותה מה ישראל תשלם, או מישהו אחר ישלם, אותו סיפור שהיה באוקראינה, ארצות הברית הרי תמכה במלחמה הזו, וזאת הבעיה העיקרית שישראל, אני לא יודע כמה ישראל היא לא לבד, זו אותה הרגשה שהיה לנו ב-1981, שלא יכולנו להסתמך על האמריקאים, לא יכולנו להסתמך, גם המודיעין האמריקאי טעה בגדול, במה שהיה במתקן של סדאם חוסיין. הבעיה הנוספת שיש לישראל, שישראל תיכנס למלחמה רב זירתית, חיזבאללה בצפון, חמאס בדרום, סוריה יכול להיות שבצורה כזו או אחרת תצטרף, אם המלחמה תהיה ארוכה, יכול להיות שהפלסטינאים גם בירדן, יכולים להצטרף, כי המצב של המלך שם די מתנדנד, אז כל העסק הוא לא יציב בכלל במזרח התיכון, זה לא מצב שישראל הולך ותוקפת את איראן בגיבוי אמריקאי, כל המצב אמריקה בכלל נחלשה מאוד, בזה שהיא עזבה את ערב הסעודית לעצמה, כן, זה מה שהיא עשתה בעצם, וערב הסעודית לא סומכת על ארצות הברית, המפרציות לא סומכות על ארצות הברית, כאשר ישראל יכולה למצוא את עצמה במצב שהיא נלחמת לבד.
היה ואם תהיה פעולה במזרח התיכון, יש אפשרות שאוסטרליה תהיה מעורבת במידה כזו או אחרת?
אני מציע לאוסטרליה לא להתערב בכלל, גם באוקראינה לא הייתה להתערב, כי אוסטרליה יש לה צבא יחסית קטן, זאת לא הבעיה עיקרית, אני לא כל כך פסימי, הפסימיות שלי היא רק מהמחיר שישראל, או כמה ישראלים ישלמו. מבחינת המחיר של מבצע כל כך מורכב. זה הכל, אבל מבחינת החוסר, אני מאמין ביכולת של ישראל לתת את המכה. השאלה כמה ישראל תיתן את המכה כמו שהיא יודעת לעשות. ואז אני יכול להיות יותר אופטימי.
טוב, בוא רגע נדבר על נושאי ההרצאות שלך. אתה מרצה על נושאים מגוונים. איפה אתה עושה את זה ומתי?
כן, אני עושה את זה גם בבתים פרטיים. אני יכול להיות שאני אלך ואני אעשה את זה גם באופן ציבורי. במלבורן, יכול להיות במקומות אחרים. השאלה, מה הם צריכים? כי גם אני מדבר על זכותה של ישראל להתקיים. כן, וגם צריך לדעת את החוקים האלה, כי הרבה אנשים לא מבינים כל כך, לא יודעים את ההיסטוריה כל כך של עם ישראל, ההיסטוריה המדעית, הכוונה, לא היסטוריה רק של התנ"ך. כי אני לא מאמין שניתן להסביר דרך התנ"ך את ההיסטוריה של ישראל. זה לא מספיק. זה לא מספיק לאומות העולם לקבל את זה. בנוסף לזה, אני גם ארצה על סין. כל הבעיה שיש לנו עכשיו עם בין סין לבין טייוואן, זה נושא שהוא בעצם בהשלכה, הוא משפיע, משליך על הכל, כי ארצות הברית, הרבה מאוד, הרבה כוחות של ארצות הברית, מתרכזים בעצם בפסיפיק. ואז, כמה שיכולה להקצות, נניח, למבצע כזה מאוד מוקב, יכול להיות בעייתי. כך שאם יש מלחמה שהיא מתגלגלת, מה שנקרא, כן, שזה שלב אחרי שלב אחרי שלב, והיא תיקח חודשים, ואולי אפילו יותר מחודשים, כן, השאלה מה היכולת של ארצות הברית היום, כי ארצות הברית כל היכולת שלה היא העבירה את זה לאוקראינה, הרבה מאוד מהטילים שלה, הרבה מאוד מהכלים שלה, בעצם נמצאים באוקראינה היום. כן, וזה מגביל אותה לעשות מבצע מתגלגל בסדר גודל כזה. אבל אם ישראל הולך על איזה מכה אחת, כמו שצריך, כן, כמו שאני הייתי עושה למשל, אז ארצות הברית לדעתי היא תתמוך בישראל, למרות שבהתחלה כל אומות העולם התקפו את ישראל וכולי, כמו שהיה ב-81, היה בדיוק אותו דבר. אבל בגין אמר, מה שחשוב זה מה שאנחנו הולכים לעשות, וזה מה שעשה.
ומתי, לפי דעתך, זה אמור לקרות עם איראן?
לדעתי, זה צריך לקרות מחר. מה שאמרת, למשל, שהרמטכ"ל אמר שישראל צריכה לחכות, שאיראן תהיה גרעינית. איראן היא סף גרעינית, זאת אומרת שהיא גרעינית. זה התפיסה של הצבא, וזה התפיסה שיצא לנו תמיד, שברגע שהאויב יכול לתת לך מכה כזו או אחרת, הוא הולך לתת לך את זה. צריך להאמין לו. כן? מה שלא האמנו להיטלר, לא האמנו לסטלין, לא האמנו לכאלה, הם התכוונו לזה, והאיראנים מאוד מתכוונים לזה. כך שלדעתי, אני חשבתי שהמבצע כבר יהיה לפני שבוע, אבל אני חושב שישראל צריכה לתת את המכה, ואין לה הרבה זמן.
אוקיי, דברים מעניינים. מיכאל שמיר, מרצה למדעי המדינה, מומחה למזרח התיכון, ישראל, בין השאר גם סין ואירופה. תודה על השיחה המעניינת.
אוקיי, אני מודה לך מאוד, ואנחנו נתראה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.